אז דיברנו לגבי הסיפור עם האישה השונמית. האם באמת מה שהיא בנתה זה הייתה עלייה? כן, אני בעמוד למזיין, בעמודה השמאלית, ממש נעצרנו באמצע. האם זה היה עלייה שהיא בנתה או אכסדרה שחלקה? איזה מכאן אני קצת אדהר קדימה. ולמן דאמר, אתם רואים אכסדרה הייתה וחלקוה? לא, מן דאמר עלייה, אז אתה סובר כי הקדוש הוא עליון במעלה, ולפיכך יש קדוש הוא שיהיה למעלה, ואשר אינו קדוש הוא למטה. ולמן דאמר אכסדרה הייתה וחלקוה, סבר שהקדוש מחולק ונבדל מדבר שהוא אינו קדוש. זה, דיברנו על זה אתמול. העליתם פה כמה אפשרויות, כן, נחמד. ולדעת שניהם מורה על האיש הקדוש והוא נבדל מן האחר. רק כאחד סבר עלייה הייתה וקירוע, כי ראו שיהיה הקדוש למעלה במדרגה אחרת מן האחר. ולמן דאמר אכסדרה הייתה וחלקוה, כי בזה נראה יותר שהקדוש נבדל כאשר הוא מחולק ממנו. אבל על עלייה אין זה מורה הבדל, רק בניין למעלה מבניין. אבל כאשר הייתה אכסדרה וחלקוה, מורה דבר זה חילוק והבדל בין איש לאיש. כמו שאמר, אכסדרה הייתה וחלקוה. אבל הבניין שהוא למעלה מבניין, איזה חילוק? רק שנבנה עליו בניין, למעלה מבניין. כך הוא פירוש מחלוקת שלהם. זאת אומרת, לפי כל המן דאמרים, הביטוי לגבי איש האלוקים שהוא קדוש ונבדל, שניהם מגיעים לאותו מקום שמדובר כאן על רצון להראות, כן, של אישה היה נבדל. איש אלוקים נבדל. השאלה הייתה איך אנחנו באים ומראים את הנקודה הזאת בצורה החדה ביותר. האם אנחנו באים ואומרים שהייתה כאן עלייה, או אם אנחנו אומרים שלא, עד רבה, הוא היה באותו גובה, אבל שמו מחיצה. המחיצה זה ביטוי להבדלה יותר גדולה, מאשר אם אנחנו באים ואומרים הייתה עלייה למעלה. אוקיי? זה דברים שאמרנו אתמול, אז אני קצת רץ איתם. ויש לפרש גם כן, כי מחלוקת רב ושמואל, איזה דבר ראוי שיהיה נוהג עם התלמיד חכם. אם היראה שהוא ירא מפניו, או כמו שאמרנו למעלה, את השם אלוקיך תירא לרבות תלמידי חכמים, או האהבה, דכתיב גם כן, לאהבה את השם אלוקיך ולדבקה בו, או כמו שהתבר למעלה שדבר זה מורה, הדבקות שיהיה לו לתלמיד חכם. ולכך אמר, עלייה התהבקיעו, כלומר שנתן איש הקדוש למעלה והוא למטה, וזה מורה על היראה שכך מורה היראה שהוא תחתיו, והתלמיד חכם למעלה הוא משפיל עצמו לפניו. ולמן דאמר אכסדרה הגדולה הייתה וחלקוה, ואתה היו שני הבתים מחוברים דבקים, וזה מורה שיהיה אוהב תלמידי חכמים, ויהיה דבק בו, כתיב לאהבה את השם אלוקיך ולדבקה בו, וכי אפשר לדבק בשכינה כמו שנדבר למעלה, ובין דבר זה כפרשנו עוד במקומו. עוד פעם, יש כאן שני דרכים, אמרנו את זה פעם, גם היראה וגם האהבה הם תנועה של ביטול. אבל היראה זה תנועה של ביטול על ידי שאתה נסוג, והאהבה זה תנועה של ביטול על ידי שאתה מתחבר. ובכל זאת, גם כאן וגם כאן צריך מחיצה. המחיצה מראה שבכל זאת יש לנו כאן קומה נבדלת, יש לנו מציאות נבדלת. גם אם אנחנו מדברים על מציאות של אהבה, זה לא על האמנת שמה מעניינים, מצ'פחים את ה... אחד מרנן ורבנן, מה נשמע? ככה נותן אותו. האהבה שאנחנו מדברים עליה כאן זה אהבה של ביטול, אבל עדיין שבא מתוך אותה מחיצה, מתוך איזה נקודה של הערה, מתוך איזה נקודה של, לא יודע להגיד מה, דיסטנס. הדיסטנס כאן זה לא ביטוי למרחק, אלא ביטוי של הכרה במקום הנבדל של התלמיד חכם. ואמר רוצן שכל המערך תמיד חכם בביתו ומאכילה ומשקיעו כאילו יקריב תמידים. דע, כי דבר זה חוכמה עמוקה, וזה, כי קורבן תמיד הוא כבוד השם יתברך ביותר, לפני שהוא תמיד ואינו בזמן מיוחד, כאשר הם שאר הקורבנות, מיד נרחיב על זה. ולככה מכבד את התמיד חכם כאשר הוא מכניס אותו בביתו, ומהנהו ומכבדו בשביל התורה, שאין דבר שיש לו מעלה תמידית כמו התורה, שרק התורה יש לה מעלה הזאת שהיא תמידית. למה? לפי שכתוב והגית בו יומם ולילה. והנה המכבד תלמיד חכם שיש לו מעלה תמידית, היא התורה, כאילו הקריב תמידים, שבזה מכבד השם יתברך תמיד, וזה נכון ואמת. עוד שנייה, ויש לך להבין עוד דבר זה, שאמר המכבד את התלמיד חכם ומענהו כאילו הקריב תמידים, כי התלמיד חכם במה שהוא שכל נבדל, נקרא תמיד, או לפי שהשכל הנבדל אינו תחת הזמן. כי אין הזמן רק לדברים הגשמיים שהם תחת הזמן, אבל דברים הנבדלים לא ניתנו תחת הזמן, ודבר זה ידוע. וככה מערך תלמיד חכם בביתו ומענהו ועושה לשם שמיים, כן, האמירה היא ועושה לשם שמיים, ולא כי, אתה יודע מי תארח אצלי בבית? הרב הראשי, כן? ועושה לשם שמיים כאילו יקריב תמידים. ולא זה בלבד, כי כך אמור בפרק בת רב דקטובות, ויבוא לאיש האלוקים, ויבא אל האיש, אל איש האלוקים ביקורים, וכי אלישע אוכל ביקורים היה, אלא למדך כל המביא דורון לתלמיד חכם, כאילו מקריב ביקורים. וכן אמור במסכת יומא בפרק בעלו, הרוצה שינסך יין לגבי המסבח, ייתן את אור גרונו של תלמיד חכם.
וכל אלו דברים, כי כאשר הוא מכבד את תלמיד חכם בדבר שהוא דרך כבוד כמו דורון, אז זה אמרו כאילו יקריב קורבן, או כמו שהתבהר בסמוך. כי כאשר אחד נמשך אל הדבר שהוא התפל אצל העיקר, נחשב כאילו נמשך אחר העיקר עצמו. ולכן כאשר הוא מכבד את התלמיד חכם בדבר ומתקרב אליו, כמו זה לתת לו דורון דרך כבוד, נחשב כאילו יקריב קורבן אל השם יתברך. שתלמיד חכם נמשך אל השם יתברך ותפל אל השם יתברך. ואני עכשיו נוסיף כאן איזה הערה, אם התלמיד חכם הוא לא תחת הזמן, אז הוא גם לא תחת המקום, וזה הפסקה הבאה. בואו נפרוט את זה עכשיו לפרוטות.
תפל
ונמשך זה נראה בערבה? לא, לא בדיוק. התפל ונמשך, כאן כשאנחנו מדברים, אנחנו מדברים על... דקה, נגיע לזה, בסדר? בואו רגע נראה את זה נדבך על נדבך, יפה. קורבן תמיד, אני חוזר לשורה הרביעית, וזה כי קורבן התמיד הוא כבוד השם יתברך, לפני שהוא תמיד ואינו בזמן מיוחד, כאשר הם שאר הקורבנות. וככה מכבד את התלמיד חכם, כאשר הוא מכניס אותו בביתו, מענהו, וכו' 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 וכו'. שימו לב איך המילה כבוד שניתחנו אותה בפעם הקודמת, היא עקבית. תמיד, קורבן תמיד הוא כבוד השם יתברך. למה? כי הוא תמידי. בדרך כלל אתה בא ואומר לכבד, זה מין איבנט, מין איזה אירוע. אבל בעומק זה הפוך על הפוך. דבר שהוא תמידי הוא דבר מכובד. דבר שהוא נצחי יש לו את הכובד, יש לו את הנוכחות. זוכרים שדיברנו על זה? כל מי שבורח מהכבוד, הכבוד רודף אחריו. וכל מי שרודף אחר הכבוד, הכבוד בורח ממנו. ברשותכם. ברוך אתה, אדוני אלוהינו מלך העולם, שהכל נהיה בדברו. אפרופו, כיף לי שככה נגיד משהו. שאל הרב אליהו את השאלה הבאה. בסדר, סליחה, אני רגע עובר לדבר אחר, כי זה משהו שכדאי. אתה מתארח אצל בן אדם. הוא מביא לך משקה. במקרה שלי, קפה, קפה ועוד קפה. ואז אם אתה בא ואומר לו תודה, אז הקדמת, ואתה עומד לברך. אז אתה מקדים את התודה לאדם לפני כבוד שמיים. ואם אתה אומר לו, ואם אתה מברך, ואתה מקדים כבוד שמיים, אז זה קצת לא דרך ארץ, כן? אתה כאילו מישהו מביא לך כיבוד, פה זמן שאתה נהיה מדברו, כאילו אתה וירד העית על הבגרים. אז אמר דבר יפה. אז מה צריך לעשות? כן, מה תעשה? אז אמר, אני לא אשכח את זה, הוא אמר, היה לו כוס תה ידו, בדיוק מי שהבילו את זה. אז אמר, במצב כזה, כדי לצאת ידי חובת הכל, שים את היד עליי את הכוס, תגיד, הוא אומר, יש תבח שמו שנתן הכל לישראל, תברך שהכל נהיה מדברו ותגיד תודה. ככה יצאת ידי הכל, ונחזור לכביש הראשי. אוקיי? הלו. בסדר? איתי. עכשיו בוא נחזור לעניין של הכבוד, זה אפרופו קפה. בוא נחזור לעניין של כבוד. כל מי שבורח מהכבוד, למה אמרנו הכבוד בורח ממנו? כי כבוד זה נוכחות. כבוד זה כבדות, זה המשקל, זה החיבור. כן? הכבוד האמיתי אני מדבר. ברגע שהאדם רודף אחר הכבוד, אז באמת הכבוד לא נמצא בתוכו. אין בתוכו נקודת עומק. הוא מחפש אותה אצל אחרים. אתם מבינים? אמרנו את זה. זה לא רק מין איזה וורט כזה, או מין, כן, משתחרר, איך אומרים, מתפיסות הגן. כדור, אני אומר דרך, כדור שבחו יושב, הוא אומר, אוקיי, בן אדם הזה קצת בא, יתיר, עודף אחר הכבוד, נראה לו מה זה. אבל זה השני שאומר, קטונתי, קטונתי, תשפר אותו, ניתן לו קצת, לא יודע, ניתן לו, איזה קצת אפס כזה, ככה, קצת כבוד. העומק אומר את הדבר הבא, בן אדם שלא מניח את עצמו בנקודה הנכונה, הוא מניח את עצמו בסביבה, אין לו כבוד אמיתי. כי אין לו את הערך העצמי. הוא נתון לשינויים. הוא לא תמידי. תשימו לב, זה הקשר לעניין שלנו. כי ברגע שאתה משאים את נקודת האיכות שלך על עצמך, ולא את נקודת האיכות שלך על הסביבה, אתה גם כן קיים עם הנקודה הזאת כל הזמן. זה הביטוי, הדמיון, למה כבוד שייך גם כן למקום התמידי, כי אתה עם עצמך. אז זאת הערה ראשונה. דבר שהוא תמיד, רק משפט אחד ברשותך, דבר שהוא תמיד תמידי, דבר שהוא מכובד באמת, הוא תמידי, יש לו נוכחות תמידית. ברגע שהוא לא תמידי, אז הוא כבר, אז הוא לא בעצם, כן? בלשון המערב, הוא במקרה. אם מישהו מכבד אותי כי עשיתי משהו כזה או משהו אחר וכו' וכו', אז בסדר, אמרו לך ישר כוח הזה או הזה. אבל האם מצד שיעור הקומה מכבדים אותך, או רק מצד ההשתנויות? כן, ירון.
מי שעולה לך כבוד המדומה, זה כבוד האמיתי
פה. בדיוק. וגם הכבוד כפשוטו. מי שעולה אחרי הכבוד המדומה, או מחפש את זה שאנשים מכבדו אותו, שמעת מה עשיתי, שמעת מה אמרתי, שמעת מה דיברתי, שמעתי וכו'. במובן הפנימי, בראש ובראשונה, אנחנו כבר נתפסים למקום של איך זה מתבטא אצלנו, שזה יוצר דחייה. אבל במקום האמיתי, כן, גם אם יגידו לו שכוייך, ויגידו הפרלמנט והקונגרס, הם יקחו לו כפיים, והוא ירגיש טוב, אבל הוא לא ישמע את עצמו על היסוד הנצחי. הוא שם את עצמו על יסוד... מה זה?
תלוי
בה. בדיוק, זה כל המשנה הזאת של איזה גיבור ואיזה שמח. ולכן גם, כי בגלל שהוא גם כן תלוי, אז זה גם לא תמידי. כבוד אמיתי קשור, דבר שהוא אמיתי, קשור לנצח. קשור לחוסר גבוליות. תראו את השלב הבא. השלב הבא למשל, רצית למשל משהו?
זאת אומרת, כבוד זה לא תשופה, זה משנה מתמטית.
כל הדברים האלה משוואות, כל הדברים האלה בשכר ועונש הם משוואות מתמטיות. בדרך שאדם מודד מודדים לו, זה במשוואה, חשוב להגיד מילה מפוצצת, האונטולוגית, כן, הקיומי. למרות שזה לא שמח, אבל זה נשמע טוב. זה קיומי, זה אמיתי. אני מביא את עצמי למקום שככה הסביבה מגיבה אליי. אני מביא את זה. אתם מבינים? כדי ליצור איזה מין, אנחנו עוקפים פה את האמירה...
לא פסיכולוגיה.
לא, זה גם לא רק שזה לא פסיכולוגיה, זה גם לא דת. זה לא כאילו, אלוקים יושב ככה למעלה, טוב, בוא נמצא את הקורבן הבא. או בוא נמצא את זה, את הזה שנצ'פר אותו. מין משהו רודני כזה, שבא מבחוץ. אפילו שבאים לחנך אותי. זה בא ואומר שאני מחולל את המקום שאני נמצא בתוכו. אני מחולל אותו. בדרך שאדם מודד מודדים לו, או הקדוש ברוך הוא מודד עם האדם מידה כנגד מידה, זה חסד. הקדוש ברוך הוא מציב מול האדם מראה, אני מחולל את המציאות שלי. זה מבהיל, כי זה אומר איזה אחריות מונחת עליו. זה מבהיל. מבהיל. וזה בהמון המון דברים. איך? לא.
זהו, זה שאלה.
אז אתם מתוקים מדבש, תשאל את אני, כן, כן. אתם נגיד לך, כי השאלה שאני נגיד לכם איפה זה הגיע. זוהר לנוער, פרופט, אבל הלאה.
למה אני צריך בקשת, למה אני צריך לתקן רק את מה שעשיתי, ואז
המשוואה, איפה החוזרת, איפה החוזרת, איפה החוזרת. זה דברים מדהימים. טוב, הראשון ראשון, האחרון אחרון. הקדוש ברוך הוא לא יוצא מן התמונה. כי החוקיות נעה בכיוון מסוים, שזאת היא הנהגת המשפט, שתאורטית את אדם אם היה כאילו מברך, אוכל בלי ברכה, אז כאילו המצב הטבעי היה צריך להיות שהבורקס היה נתקע לו בגרון. יש אבל הנהגה שהיא הנהגת המשפט, שאדם רואה עין בעין את מה שקורה איתו. הקדוש ברוך הוא לא בתמונה, כי הקדוש ברוך הוא הנהגת הייחוד, לא יודע להשתמש במילה הקדוש ברוך הוא, כי זה סוג של הנהגה, אלא יש גם עוד הנהגות שדרכם הקדוש ברוך הוא מתערב בעולם. אנחנו מדברים על המשוואות, הקדוש ברוך הוא בא ואומר לי, תשמע, אני אקח אותך, אני אוביל אותך, אבל תדע שמה שאני מצווה אותך, זה הבריאות שלך, זה בשבילך. במילים אחרות, הקדוש ברוך הוא בא ואומר, תסתכל על המצוות כמו אוכל מזין שאתה אוכל אותו, שמבריא אותך או חלילה, אם אדם אוכל אוכל לא בריא, גורם לו לבוא לידי חולי, ואל תסתכל עליהם שזה כמו חוקי תנועה, כן? שפרייר תפסו אותך, אוקיי? אמרת, תפסו אותך וכולי ובזה זה נגמר. חוקי תנועה זה גם כן, זה מס הכנסה, איך שתרצו להגיע, לאן שתרצו להגיע. הרעיון הוא שהמצוות והחוקים והמידות אלו הם החיים ממש. זאת האמירה. כמובן יש את ההתערבות האלוקית, את הנהגת הייחוד, שאדם עושה משהו ובכל זאת לא מקבל אותו. יש את ההנהגה, אני לא רוצה להיכנס גם לעניין של למה הטבע קשור לעיגול, כי זה בדיוק הפרדוקס. לא משנה, לא ניכנס לזה. עכשיו, מה שאתה אמרת, אביעד, תזכיר לי, לגבי מחילה וסליחה, זה נושא בפני עצמו. זה באמת שיעור בפני עצמו להבין את העניין מה קורה. כי זה גם לא כספומט. אתם מבינים? זה לא רק הווידוי והתיקון.
זה קשה, כי כל הדברים
זה המתח בין המידות האלוקיות לבין האינסוף, בין האורות והכלים. זה נושא בפני עצמו. הקדוש ברוך הוא לא יוצא מהתמונה, כי הקדוש ברוך הוא מתערב לפעמים בהנהגות שלא שייכות לדבר הזה. לפעמים בן אדם עושה פעולה, והקדוש ברוך הוא בכל זאת לוקח אותו למקום אחר שלא על פי פעולתו, בגלל החשבונות האלוקיים האחרים. לא, לא בדיוק. החוקיות למעלה מטעם ודעת. אמרתי משפט פרדוקסלי, חוקיות למעלה מטעם ודעת. כלומר, חוקיות שמעבר אלינו, אבל האלוקי הוא חוקי. האלוקי לא כפוף לחוק, אבל הוא חוקי, זאת אומרת, הוא לא פועל פעולות שהרמב"ם קורא להן פעולות של הבל. כאן אנחנו נכנסים בכל הדיון הזה דרך שמונה פרקים עם המדברים והמותקלמים, עם אלוהים הוא טוטלי, ככה הוא יכול להיכנס ולשנות את הכל, הוא אלוקים חוקי או לא חוקי. זה סוגיות שלמות. האם אלוקים כפוף לחוק או לא כפוף לחוק? האם הקדוש ברוך הוא יכול לצוות משהו שהוא נגד ההיגיון, או הגילוי שלו סותר את ההיגיון, כמו שכוזרי מדבר על זה בסמך זין, ונדמה לי גם בפי ד', אבל זה סוגיה בפני עצמו. זה נושא. באופן פשוט למקום של עבודת השם אנחנו צריכים לדעת שכשאתה פועל בצורה מסוימת, אתה נכנס למקום מסוים. אתה תראה, הוא ישקל גם בממתת שאלה, נגיד אם תלמידי חכמים מביאים את השפע, למה הם כל כך עניים? ואז הוא יגיד, מזלות, עניינים וכו', נראה את הנושא הזה. כן, כל העולם ניזון, והוא ניזון בקו חרובים. עכשיו, לגבי העניין של תמידים, אז זה דבר אחד תמיד. תמיד במובן השני, זה שכל דבר שלא נמצא תחת הזמן, קשור למושג השכלי. מה זה זמן, אמרתי לכם, במונחים רוחניים? זה קשר של עילה ועלול. עילה ועלול. כל מה שאני כפוף לזמן, אז אני נמצא במקום מתפעל, ולא במקום פועל. כל המושג של העולם החומרי, שלא כמו העולם השכלי, זה שהוא עולם נפעל, לא עולם פועל. עולם שמגיב, ולא עולם שמוביל, שיוצר את המהלך. עד כאן האם יש. בסדר? אז לכן הוא בא ואומר את הדבר הבא. שאמר המכבד את התלמיד חכם ומענה, הוא כאילו שתלמיד כי התלמיד חכם במשהו שכל נבדל נקרא תמיד, לפי שהשכל הנבדל אינו תחת הזמן. כי אין הזמן רק לדברים הגשמיים שהם תחת הזמן, אבל דברים הנבדלים לא ניתנו תחת הזמן. עכשיו זה בכל המובנים. דברים נבדלים לא נמצאים תחת הזמן, זה לא כרוחניות, אתה לא יכול למנות גיל של נשמה. זה גם נכון, או לא נכון, לא משנה, תלוי מה אתה רומז במילה למנות את הגיל של הנשמה. אבל במובן העמוק, זמן זה סיבתיות. זמן זה נתון, הוא מראה על קשר של תמורה, על קשר של עילה ועלול. דבר שהוא שכלי, הוא יציב ונצחי. הוא לא נמצא תחת מושג הזמן. דבר שהוא נצחי, הוא לא רלוונטי לזמן זה או לזמן אחר. כי מכיוון שהוא נצחי, הוא מופיע בכל הממדים ובכל המקומות. אפרופו, זה הביטוי להלכה המאוד מאוד מאוד ידועה בשעתו. אליאור הוסיף לנו עליה ככה דובדבנים ועניינים, אני זוכר את זה ככה למטה, ב-67, אתה לא זוכר? לא משנה. לגבי כל הקובע, לגבי קביעת עיתים לתורה. לכל העניין של קביעת עיתים לתורה, שאדם... או גם הקובע מקום לתפילתו, אלוהי אברהם בעזרו, שנפטר ממנו עליו יחסי דיינה, וכו' וכו'. לא משנה, איזה זה וורט יפה, אבל אחר כך. אבל נגיד למשל, בקובע עיתים לתורה, למה קובע עיתים לתורה זה כל כך גדול? אמרנו את זה, אז הבן אדם יכול ללמוד תורה כל היום, לא בקביעות, והוא עדיין במעלה, מבחינת ההערה הנפשית, יהיה פחות מאדם שקבע זמן, וזהו, יהפך העולם. כי הקביעות של הזמן, אפילו כשאתה נמצא בתוך הזמן, מראה שלא משנה מה קורה, זה דבר נבדל, זה דבר שלא קשור למושגים של העולם, זה דבר שחייב להיות, לא יכול להיות אחרת בלעדיו, אוקיי? זה הקשר הזה, רק תזכרו שהמושגים ענייננו בזמן. לא, ואז באמת כתוב שאם בן אדם מאוד מאוד קשה לו, אפילו יקרא מילה אחת וימשיך הלאה. וזה כבר לא בעיה. בן אדם מאוד מאוד לחוץ, תגיד מילה, תשנן הלכה. אל תעקור את הזמן הזה, אם מעט ואם הרבה. לפי השולחן ארוך, גם במניעת רווח. אם זה הפסד, זה סיפור אחר. בסדר? הלאה. הוא בפרק הרואה. תנו רבנן. עכשיו ההמשך הוא ברור. כן, רק שני אחד ברשותך. ההמשך הוא ברור, כן, על כל החיבור, על המערך תלמיד חכם, המביאים דורון כאילו מקריב ביקורים, הרוצה שינסך יין על גבי המזבח, ייתן לגרונו של תלמיד חכם. כל אלו קשור מכבד את תלמיד חכם בדבר שהוא דרך כבוד, כמו דורון וכו' וכו'. כי כאשר אחד נמשך על הדבר שהוא התפל אצל העיקר, נחשב כאילו נמשך אחר העיקר עצמו. ולכן כאשר הוא מכבד את התלמיד חכם בדבר הוא מתקרב אליו, זה כמו לתת דורון דרך כבוד, כמו לתת לו דורון דרך כבוד, נחשב כאילו הביא קורבן אל השם יתברך. שימו לב,
בנוגע לשאלתכם, יש כאן תפל אצל העיקר, עכשיו כאילו נמשך אחר העיקר עצמו, מי כאן התפל ומי העיקר? יפה מאוד. אז ברגע שהתפל הוא התלמיד חכם, שהוא תפל אל העיקר, הוא מחובר אל העיקר, ברגע שאתה נמשך אל התפל, אתה גם כן מתחבר אל העיקר. התלמיד חכם הוא צינור, הוא נוכחות, הוא גילוי של נוכחות אלוקית בעולם. לא גילוי, לא אלוקים בעולם, אוי ואבוי, זה לא, זה עבודה זרה. גילוי של נוכחות אלוקית בעולם, גילוי של דבר נבדל בעולם. כן.
בעצם זה הופך מה שאני חושב שאמרנו קודם, על איפה עבודה שאורפנו כל המשוואות. אז זה בעצם הופך את כל המהותים שאמרנו, לדומים מאוד נחוקי טבע. כמו שחוקי טבע כזאת הוא קבע אותם, והוא לפעמים חורג מהם, אבל בסך הכל בדרך כלל הם פועלים ככה. זה דבר הזה, זה לא. כמו שחוקי טבע, יש חוקים מהותיים אחרים. זה כאילו את הרמה.
אז רק שני אחד, אז מה, אני, אתה אומר פה תובנה יסודית, אני רוצה רק לדעת לאיזה כיוון אתה לוקח את זה, אתה לוקח את זה לכיוון של שאלה?
לכיוון של זה יכול להיות, זה אותה רמה של כמו שחוקי
קבע. אז תשמע, מה שאתה אומר כאן, אתה אומר זה שיש כאן בבואה בין שמיים ובין הארץ, זה דבר ראשון. אתה אומר, אתה עושה קודם כל אנלוגיה כללית, אני אגיד לך מה אתה אומר פה פוליטיקאי, זה לא השאלה, שמע, בוא תן לי לזרוק כמה רימוני עשן במיסוך, אבל בוא נגיד את זה ככה. אתה אומר דבר ראשון, כמו שחוקי הטבע פועלים, יש גם כן חוקים אלוקיים שפועלים.
כן.
נכון. עכשיו, אתה אומר, אני יכול לראות את הדברים
האלה. כן, אבל גם אלוקים, זה לא
קרה. נכון. אז עכשיו, אז אתה מציג פה שאלה?
כן, זה סמיאת,
לא. למה לא אותו דבר? למה, מה הכוונה אותו דבר?
נו. אני מקווה שמי שלומד תורה, אז הוא מתעלם, יעני מתעלם.
נו.
הוא לא, כאילו,
כן?
אתה רמה של
קריאה. יותר מזה. מעשה בראשית ומעשה מרכבה. מעשה בראשית זה חוקי הטבע, ומעשה מרכבה זה גילוי האלוקות בעולם. כן, זה לא הדיוק. כן, זה איך להביא את האלוקי לעולם. זה המרכבה, נכון? מעשה בראשית ומעשה מרכבה הן בבואות אחת לשנייה. זה דבר ראשון. דבר נוסף, מה שאתה בא ואומר, זה מחלוקת יפהפייה, שהשלם מדבר כנגד, הערה של השלם כנגד הרמב״ם. שהאם כשהתורה מדברת, האם היא מדברת
כלשון בני אדם?
זה המחלוקת אם מסביב למושג דיברה תורה כלשון בני אדם. או תגיד את, את, את המושג המדויק, האם כשהתורה מדברת, האם היא מדברת בתחתונים ורומזת על העליונים, או מדברת על העליונים ורומזת בתחתונים? כלומר, האם כשהתורה אומרת יד, יד השם, היא מתכוונת, היד באמת זה של בן אדם. אבל כדי שאתה לא מבין, אז אמרו לך משהו כשנוגע לבני אדם, ויש משל כזה באלוקות. כמו שנגיד הרמב״ם אומר, או כמו שהשלה אומר, בדיוק הפוך, שיד באמת אצל הקדוש ברוך הוא, היד שלנו, זה מין איזה חיגוי מדולדל. אז עוד פעם, יש לך בבואה בין שמיים ובין ארץ. בנוסף, בזוהר, לת מילתא דלאו מיזה באורייתא. אין דבר שלא נרמז בתורה, וכל אלמא תתאה, כל מה שיש בעולם התחתון, יש כנגדו בעולם העליון. הערת היסוד, יש כאן בבואות. זאת אומרת, זה לא רק שהכל עובד על פי חוקים, אלא שאפילו חוקי הטבע מייצגים תכנים אלוקיים. כלומר, אם אתה זורק את העד והוא נופל, זה אומר שיש כאן איזה כוח, יש כאן איזה ביטוי, איזה שיקוף של כוח רוחני שקיים במציאות המופשטת. ולשאלתכם, אתם חוזרים, אם אני מבין שאתם חוזרים לאותה נקודה, וזה, ואז זה ביטוי, אורות, כלים, לבושים, כן, כמה יותר אתה יוצא החוצה. אבל בעצם, ולשאלתכם, האם אתה בא ואומר שהכל עובד על פי חוק ואני מבין אותו, אז הכל נהפך למכניקה, אז בא חכמנו זל ואומרים שיש את הדרגות, חכמנו, חזל, רזל, ראשונים, אחרונים, באלף ואחד מקומות, יש את הבחינה עד שאתה יכול להגיע אליה, ויש את הבחינה שהיא למעלה מטעם ודעת. אלוקים מתגלה, גם יש לו הנהגות שהן חוכמתו העליונה שמתפשטת שאנחנו לא מבינים אותה. כל הדברים שאנחנו מתעסקים איתם זה עם עולם המידות. זה כן. כי אנחנו חייבים איזושהי דרך לאחוז בו. אם אתה לא יוצר חוקיות, אין לי דרך לאחוז באלוקי. אבל האלוקי גם כן פועל לא רק על פי החוקיות. זה הביטוי של הנהגת המשפט והנהגת הייחוד שהרמח"ל מדבר עליה. איך?
גם
להשפוט
חוקיות.
עד גבול מסוים. עד גבול מסוים.
בסוף הרגישה רמח"ל. בסוף הכל פועל לפי חוק.
נכון, אבל עוד פעם אני אומר, מה זה עד גבול מסוים?
רגע, בריאה, וזהו, והכל פועל לפי
חוק. אבל יש את הדברים שהם לפני הבריאה.
אבל גם הם פועלים לפי חוק.
גם זה נשאר כאילו איזה משהו... לא. לא. כאן אתה נכנס לבעיה, למושגים אינסוף. אגב, אינסוף מה הוא מתאר?
שאני אומר, האין סוף ברא את העולם, מה הוא מתאר?
את ההתגלות הכי גבוהה.
יפה מאוד. זה לפי, זה אחד הדיבורים. יש כאלה שאומרים שזה מתאר את עצמות האלוקות ממש, את האין סוף. אבל בוא נגיד, מה? מי זה?
בעל אשם משהו?
לא, הרמק אומר שזה האלוקות ממש.
להרים.
להרים, בעל אשם, בכל המדברים שזה כבר גילוי האלוקי העליון. מה שאני רוצה לומר, שהגילוי האלוקי העליון נקרא אין סוף. כלומר, אני מבחינתי לא רואה את החוקיות. אתם מבלבלים בו בין שתי מילים. היא פעולה כיוונית, פעולה של שכל עמוק, לבין חוק. זה לא אותו דבר. חוק זה מבנה סיבתי בלתי משתנה. משהו רוטיני שנע על פיו. כל המציאות נעה מסביב אליו. זה עכשיו, מה שאתה מדבר ירון, זה המהר"ל הידוע בהקדמה השנייה של גבורות. שגם הניסים פועלים על פי חוק. יש את סדר העולם ויש את סדר הניסים. וסדר הניסים נבראו בבריאת העולם. וכן מה שכוזרי כותב. הוא כותב את זה, נכון? שהניסים... לא זוכר בדיוק, רגע זה מעומם. כן? אבל... לא זוכר. אבל... כן, הוא כותב את זה, נכון? שהניסים נבראו, הם נבראו בששת ימי... כל הביטוי שהניסים נבראו בששת ימי בראשי, זה לעניין הזה. אבל יש את ההערות שהם קודם בריאת העולם. העולם הנברא הוא עולם שפועל על פי חוק. העולם מעבר שקדם לעולם הנברא, לפני הבראשית ברא, העולם שנמצא בנדבך מאי זה הוא עולם אחר. הוא לא פועל על פי חוק. הוא פועל על פי סדר.
לא שרירותי.
לא, הוא לא שרירותי. יש בו חוכמה. אבל זה הביטוי... לא, אבל זה הביטוי למשל שבעולמות יותר גבוהים יש אורות בלי כלים. אתה מבין? מה זה אורות בלי כלים? עוד רגע, מה זה? יש פה מים בלי דליים? אתה מבין? זה מושגים, אתם לוקחים אותנו למושגים מוכנים גבוהים. לאדם, האדם, על פי הבנתי דרך אגב, אל תקרו את זה ברבון מובן. על פי הבנתי, לא יודע. האדם לא יכול אבל לחיות, אני לא יכול לחיות אם אין לי חוק, אם אין לי אלוקי שמתגלה, והקדוש ברוך הוא מגלה לי שבכל זאת יש לי את הנתיבים שאני יכול לבקוע את החוק ולהתחבר אליו. ואז מופיעה הנבואה. אני לא לגמרי קשור לחוק, כי אז הנבואה הייתה מופיעה, אם הייתי מכשיר את עצמי ומגיע עד הקצה, נכון? אז הייתי מגיע למצב שהדיבור האלוקי מדבר איתי, וזה לא ככה. גם לפי שיטת הרמב״ם, כן, שהוא הכל, שאומר אם אתה זורק עץ והעץ נופל, ואתה אומר זה רצון השם, זה לא שהשם רצה עכשיו שהוא ייפול. זה החוק שהוא בחר, שהעץ הזה, שחוק עד שהוא בחר, שהעץ ייפול, ולכן זה נקרא רצון השם. אבל גם לפי הרמב״ם, הנבואה היא לא תהליך שאני מביא את עצמי להשראה, אוקיי, הגעתי לקצה, ואז, כן, סרטים וכו', כמו שאמרתי לכם, הספרות היום פורחת בעניין. נכון, אבל מה בסוף? ואז הוא מגיע עד הקצה. הוא הגיע עד הקצה. הגיע עד לדלת העליונה, כן? הוא ראוי שתשרה עליו, אבל עדיין הנבואה לא תשרה עם הקדוש, אנחנו לא יוצא. איך, איך?
טוב, לא.
ראי כמלד
היה
רואה
להתנבר
לדור. לא, יש כמה וכמה כאלה. הלל, לא, לא זוכר. הלל הזקן, גמרא מפורשת סנהדרין בן יהודה א', היה ראוי זה שתשרה עליו נבואה לשם דור ראוי. אבל זה עדיין, אתם לוקחים אותנו למקום של חוק ולא חוק. טוב, נמשיך ברשותכם. ובפרק הרואה תנו רבנם של נשור רבותינו לקרם ביבני, היה שם רבי יהודה ורבי יוסי ורבי נחמיה ורבי לזר בנו של רבי יוסי גלילי, פתחו כולם בכבוד התירה ודרשו, ומשה ייקח את האוהל ונתנו מחוץ למחנה, ולא דברים כאן בחומר, ומה ארון השם שלו היה רחוק כדי שנמסר נית, שום דבר, שתי סנטימטר, אמרה התורה והיה כל מבקש השם יצא לו אל מועד, תלמידי חכמים, תחשבו מה זה תלמידי חכמים, 12 מיל זה דרך, כן? זה לא... ובכל זאת, אז תבינו תלמידי חכמים כמה הם גלו. תלמידי חכמים שהולכים מעיר לעיר וממדינה למדינה ללמוד תורה על אחת כמה וכמה. פתח רבי נחמיה בכבוד אכסניה. מה זה פתח בכבוד אכסניה? חוץ מזה שאומרים את זה כשמכבדים אותך. בכבוד הכנסת אורחים. כן? פתח רבי נחמיה בכבוד אכסניה ודרש. מה היא תכתיב? כן, יש משפטים, סליחה, יש משפטים שזה קלאסי. לפעמים אתה מגיע... אתה יודע, אתה יודע מה הדרשן הולך. טוב, רבותיי, תשבו, איפה בעלת הבית? נפתח בכבוד אכסניה, מכירי את כל הדברים האלה. טוב, אפרופו, תסלחו לי, במת הקפה ירדה לי. פתח רבי נחמיה בכבוד אכסניה ודרש, מה היא תכתיב? היום אשרו לי לקני, לכו סורו רדו מתוך המלכים,
פן אוסיפך אמו, ואתה עשית חסד עם כל בני ישראל, ולא דברים כלבחו, אומר, ומה יתרו שלא קירב את משה, אלא לכבוד עצמו. ככה מערך תלמיד חוכם בתוך ביתו, ומאכילו, ומשקיעו, ומענהו, ומנכסיו, על אחת כמה וכמה, למרות שיתרו עשה את זה, עם אינטרס. מה היה האינטרס? שהוא התחתן עם אחת הבנות שלו. כן? כאן מדברים פה על האירוח הראשון. משה מגיע, כן? פדח רבי נחמיה, פדח רבי יוסף בכבוד אכסניה ותרש, לא תתאב אדומי, 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 סליחה, כי אחיך הוא, לא תתאב מצרי, כי גרעית בארצו, ולא דברים כדוחו מיומה מצריים, שלא קיבלו את ישראל לצורך עצמם, שנאמר, ואם ידעת בשבם אנשי חיים, ושמתם שרי מקנה על אשר לי, מי אמר את זה? פרעו, ככה מארח תלמיד חכם בתור בתור, מלכי לאום משקיעו מענהו מנכסיו על אחת כמה וכמה. פדח רבי יוסף, משה רבי יוסף, גדלי בכבוד אכסניה, מדרש ויברך השם, את בית עובד אדום הגידי בעבור ארון האלוקים, ולא זאת גל בחומר, ומה הארון? לא אכל ושתה, אלא כיבד וריבץ לפניו, כן? זה מה שהוא עשה, כיבד את טיטה וריבץ, אתם יודעים מה זה לרבץ, שופך מים כדי שהאבק ירד, כן? וריבץ לפניו, ככה מערך תלמיד חכם בתוך ביתו, ומכילו ומשקיעו ומענהו ומנכסיו, על אחת כמה וכמה. מהי הברכה שברחוב? אמר רבי יהודה בר זבידה, זו חמות, ושמונה קלותיה שילדו שישה בקרס אחת. יפה. כן, שישיות. שנאמר, ופעולתי השמיני וכתיב כל אלה לעובד אדום ובניהם, ובניהם ואחריהם אנשי חיל. הנה החכמים האלה באו לברך כמה גדול השכר של המכבד את החכמים. הוא פתח ביהודה בכבוד החכמים שהולכים ללמוד תורה, שאין נחשב כאשר הולכים ללמוד תורה שלא הלכו רק אל רבם ללמוד, אבל נחשב דבר זה שמבקשים את השם, כמו שנאמר בארון ויקול מבקש את השם, קרא המבקש את הארון שהוא מבקש את השם. המשל, כאשר אדם רוצה ללכת אל ביתו שהוא סמוך אל עיר אחת, אמר שהולך אל העיר אף שהבית אינו בעיר רק בסמוך לעיר, ודבר זה מפני כי הבית הוא נמשך ונתפל אחר העיר. לכך נאמר על זה שהוא הולך אל העיר. כן, בן אדם גר על יד העיר, אומר אני הולך לעיר, אבל אתה לא גר בעיר, לא משנה, הבית שלי תפל אל העיר. עוד פעם, זה הקדוש ברוך הוא וכו'. אף שהבית הוא חוץ לעיר, היום קוראים לזה, נדמה לי זה סמנטיק, לא זוכר בדיוק, כשאתה אומר שתיתי בקבוק קולה, לא שתית את הבקבוק, שתית את המיץ, אם היית בבקבוק או אלא מה, דברים תפלים מתחברים אפילו בדקדוקית, הם מעתיקים את עצמם אחד לשני. ולכך היה נקרא מבקש את ארון שהוא הולך אל השם יתברך, כאשר היה נמשך אחר דבר שהוא נמשך אחר השם יתברך. ומכל שכן תלמיד חכם שמולכים מעיר לעיר ללמוד תורה, והתורה נמשכת אחר השכינה, לכך כאשר הולך מעיר לעיר ללמוד תורה, נאמר שהוא מבקש את השם שהוא העיקר שאחריו נמשך התורה, ודבר זה מבואר מאוד. שימו לב, כאן הוא שובר את הגבולות של המקום. ללכת מעיר לעיר זה לא רק פונקציה של מאמץ, זה אומר שהפונקציה, עוד פעם, הסיבתית, הזמן והמקום, הם מגדירים את החומר, הם מגדירים את הצמצום, הם מגדירים את הבריאה, הם מגדירים את הנפעלות. ברגע שבן אדם לומד באופן תמידי וגולה ממקום למקום בשביל ללמוד תורה, אז התלמיד הולך לתלמיד חכם לרבו, זה לבקש את השם. בקשת השם. כן, אז זה לפעמים טוב שהרב קצת נמצא רחוק ואני לא רומז. כן, אז והוא מצד אשר מכניס את תלמיד חכם בביתו לחסוד, מוסיף רבי נחמיה בכבוד אכסניה מצד אחר. והוא מצד, ברכה לישועה, אשר מכניס את תלמיד חכם בביתו לחסוד תחת כנפיו להיות לו הגנה שם. כמו שעשה יתרו למשה שהיה מכניס אותו שלא יהיה צריך לחזור למצרים, והיה נמסר ביד כפו, ודבר זה שמירה והגנה עליו, ולכך שמרו הקדוש ברוך הוא ליתרו מן הרע, כאשר היה מאבד עמלק במלחמה, היה יתרו נשמע מן הרע. כן, הוא פעל את פעולת השמירה, הקדוש ברוך הוא פעל את זה עליו חזרה. ודבר זה מפני כי יתרו סיבה לשמירת משה, שראו אליו המציאות ביותר בשביל מעלתו. וכך היה גם דבר זה אליו שהנשמע מן הרע, אף כי יתרו עשה להנעת עצמו. כל שכן, אפילו שהיה לך עוד אינטרס, בכל זאת הדבר הוא כל כך עצום, שהקדוש ברוך הוא שמר עליו. כל שכן המכניס תלמיד חכם בביתו, כי איך לא יהיה נשמע מן הרע, כאשר הוא סיבה לשמירת תלמיד חכם, שראו אליו הקיום והמציאות, ודבר זה ברור, כי לא ייתן אחד קיום לאחר, אם לא שיהיה קיום בעצמו קודם. הרי אתה פעלת פעולה, זה דבר מדהים, אתה פעלת את הפעולה של שמירה על אחרים, כן? זה כאילו עוד פעם משהו סיבתי. אתה פעלת שמירה. אז הקדוש ברוך הוא בא ואומר, כיוון שאתה שומר אחרים, אתה חייב בעצמך להיות נשמר. אתה לא יכול, כן, זה לא כבר,
מישהו רואה מישהו טובע בים, בוא, אני בא להציל אותך, והוא בעצמו לא יודע לשחות. אז כאן אני אומר את זה עם חיוך כמובן. במובן העמוק, הקדוש ברוך הוא פועל על האדם את ההערה, כיוון שהוא לוקח את ההערה הזאת למקום מסוים. זה כמו מתלמידה יותר מכולם. נכון. נכון מאוד. אז מה עושים? אז זה כאילו...
יש קמפר ברכה, וגם בעצם מגיע לאותו מקום.
מעבר לך, אתה מגיע למקום נבדל, אתה לא רק נמצא במקום של עצמך.
טוב, אני צריך, אני צריך כסף. למי חסר? אני אסלל
עליו. אחד אומר, ממש ניסיתי, אבל זה לא עבד. זה לא גאו. אתם מבינים, זה כמו מי שבורח מהכבוד, נו, מתי כבר? מתי הוא כבר יגיע? הוא רץ, אתה צריך דיאטה, הוא לא תפס אותי עדיין. אולי אני אמוץ יותר לאט. אולי אני לא אשפיל את עצמי עד כדי כך, טיפה, ירוץ, טיפה, וכו'. לענייננו, זה גם כמתלמידה יותר מכולם. כתוב בספרים הקדושים, שבן אדם מלמד תורה, בן אדם משפיע תורה, לא משנה למי שזה לא יהיה, כן? הוא מקבל את ההערה ואת עשיית הדשמיה של התלמידים או של הבנים או של מי שזה לא יהיה, כמעט שהוא עכשיו נהפך לצינור לגילוי התורה בעולם. ודבר זה ברור כי לא ייתן אחד קיום לאחר אם לא שיהיה לו קיום בעצמו. אז נוסיף רבי יוסי בכבוד אכסניה, מצד שהוא מתחבר אל מי שיש לו מדרגת השכל, כי מצינו שהחומר משמש של השכל. ולפי רחש שנלמוד כאן לחומר ממצרים, שיהיה להם חיבור מה אל ישראל שהיו גרים בארצם, היה לישראל חיבור בצירוף אל מצרים, וכבר בערנו ביחד בחיבור גבורות השם, כי החיבור הזה היה חיבור צורה אל החומר, כי מצרים היא במדרגת החומר הפחות מישראל, במדרגת הצורה כמו שבערנו שם באריכות, וסוף סוף כיוון דקות צורה יש לה התחברות אל החומר, כמו שהערכנו שם, ולפי רח זכו המצרים שלא להרחיקה מצד הצירוף הזה, אף אגב שעשו לטובתם, אפשר להוסיף אוהו לטובתם. המערך תלמיד חכם בביתו שאין לך חיבור גדול יותר מזה, כל שכן שמצד החיבור הזה גורם לו שלא יתרחק, כי תלמיד חכם נחשב גם כן במדרגת הצורה אפשר בני אדם שהם במדרגת החומר, כאשר ידוע כי חיבור זה חיבור הצורה אל החומר, וזהו קל בחומר. אם גרם דבר זה למצרים שם החומר הרע פחות מצד דבקות שלהם בצורה, גרם זה עד שמעלות את האל מצרי, כל שכן זה קל בחומר שגורם החיבור וקירוב לתלמיד חכם מצד שתלמיד חכם במדרגת הצורה לשאר בני אדם, שתיתן לו הצורה קיום, כי הצורה נותן הקיום. שימו לב, המצרים נקראים חומר, אפילו שהמצרים יצרו לישראל, וישראל נקראים צורה, כי במובן מסוים גם המצרים עזרו לצורה של עם ישראל להתגלות החוצה. גם למרות שזה היה דרך המיצרים ודרך הקשנים. בכל זאת, כיוון שהם סייעו, זה מבהיל, מצרים, הם הרגו את ישראל, ובכל זאת, הם היו בסיס שעם ישראל דרכו נגלה.
מועצה רק הזאת.
יכול להיות. הערה. מוסיף רבי זה רק נגיע עד הפסקה ונעצור, עוד יותר בכבוד אכסניה מצד אחר הוא מצד הברכה שהוא מתברך כמו שאמרו תכף לתנית חכם ברכה במעשה ידיהם, כי תנית חכם הוא הכנה שעל ידם תבוא הברכה לעולם, וזולת זה אין העולם הזה ראוי לברכה כאשר הברכה הוא מעולם העליון הנבדל מהברכה העליונה, הברכה מבריחה מעולם לעולם. התנית חכם כיוון שהוא נושא אישיות נבדלת, הוא מוריד קדושה לעולם, הוא יכול להיות הצינור שמביא את הברכה מהמקום הגבוה אל העולם הזה. הוא מחובר אל הקדוש, ברוך הוא אל הקדוש הנבדל, שמבריך לעולם. ולכן על ידי תנית חכם, אם הוא השכל הנבדל ויש לו דבקות בעולם העליון, מביא הברכה לעולם. ואולי יקשה לך, אם כן, למה תמצא תלמידי חכמים עניים? זאת באמת שאלה. כן, הרי הם מביאים את הברכה לעולם, למה הם עצמם לא מתברכים את זה? דבר זה אינו שאלה, וזה כאשר אינם מוכנים מצד עצמם לקבל הברכה, מצד רוע המזל שלהם, כי צריך שיהיה מוכן לקבל הברכה מצד עצמו, צריך להבין מה הכוונה. זה לא רק ש... כן, לא היה חמסות, צריך להבין מה זה מזל, מה פתאום מזל, מה יש פה משהו דטרמיניסטי, נדבר על זה פעם הקודמת, הבאה. אבל כאשר יש לקבל מוכן רק שחסר לו להביא הברכה אל העולם הזה, אז התלמיד חכם מביא הברכה. ומה שהיו הולדות כל אחת שישה בקרס אחת, מספר זה ראוי לבנים, כאשר תבין דברי חוכמה, זה כאילו. שים לב, אוקיי? כן, כאילו, בלינג, אל תרוץ. שש קשור לבנים. למה? למה?
כל זאת בעוד ושלא עוד.
כן, אתה אומר, to be continued. ומה שהיו היולדות כל אחת שישה בקרס אחד, מספר זה ראוי לבנים כאשר תבין דברי חוכמה. יש כאן הערה מאוד מאוד עמוקה. ולפיכך, במצרים הייתה כל אישה גם כן יולדת שישה בקרס אחד, והברכה שהיו בבנים היה בשלמות לגמרי בלי שום חיסרון, וככה הייתה יולדת כל אחת שישה בקרס אחד, וזה נתבר בחיבור גבורות השם עליהם שם. אני מבקש, תזכירו לי את הנקודה הזאת, כי היא נקודה מאוד 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 יסודית. למה שש קשור לבנים, קשור לברכה, קשור גם כן להיריון, שישה בקרס אחד, למה זה קשור לצורה, לזכרים,
בעניין של המזלות וכו' וכו'. כמו שאתה אומר, אביעד, חפה רבה בעזרת השם.